שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף למד ה' במסכת נזיר. נתחיל היום באמצע עמוד א' ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום יש לנו המשך ישיר של מה שראינו אתמול, אז בואו רק נזכר במחלוקת שראינו אתמול, ואז את השיעור של היום נחלק לשני חלקים. אז נזכיר שאתמול ראינו מחלוקת האם הנזיר חייב מלכות אם הוא אכל את העלים והלולבים, שזה הענפים הרכים של הגפן, האם הוא חייב על זה? לפי רבנן לא, לפי רבי אליעזר כן. ומה המחלוקת? המחלוקת היא בדרשת הפסוקים, שראינו שבפסוקים בנזיר יש פרט, כלל ופרט, אז רבנן דורשים מצב כזה כמו שהם דורשים כלל פרט וכלל, וממילא התוצאה היא שמרבים רק את מה שהוא כעין הפרט, מה שדומה לפרט, וממילא מרבים ענבים שהם בוסר וענבים מתולעים, אבל לא מרבים על ולולבים כי הם לא דומים. זה רבנן. לעומת זאת רבי אליעזר, שגם באופן כללי בתורה, כשיש כלל פרט וכלל, הוא לא דורש את זה ככלל פרט וכלל, אלא כריבוי מיעוט ריבוי, אז גם כאן הוא לא דורש את זה כפרט, כלל ופרט, אלא כמיעוט וריבוי, וממילא התוצאה שלו היא לא שמרבים רק את מה שדומה, אלא גם את מה שלא דומה, ולכן הוא כן מרבה גם את העלים והלולבים, והוא רק לא מרבה את השבישתה, שזה כבר ענפים קשים שהם ממש לא דומים. זה מה שראינו אתמול, והיום כאמור נחלק את הדיון על זה לשני חלקים. בחלק הראשון נדגיש קודם עוד משהו ברבי אליעזר, וזה שהוא בעצם לא השתמש בכל השלישייה שיש בסט. כלומר, רבנן למדו מהפרט כלל ופרט שיש כאן. רבי אליעזר למד רק משני הדברים הראשונים. הוא קרא להם מיעוט וריבוי. הוא לא למד מהמיעוט האחרון, כי המיעוט האחרון הוא נזקק לדרשה של רבי אליעזר בן עזריה שראינו אתמול. עכשיו, מה שלא אמרנו אתמול זה שבעצם גם רבי אליעזר מסכים לרבנן לגבי פרט כלל ופרט. מה זאת אומרת הוא מסכים? הרי אמרנו שהוא לא מסכים. הוא לא דורש את זה ככללים ופרט. פרטים אלא כריבועים ומיעוטים, אלא מסתבר שזה לא מדויק. כלומר, מתי רבנן ורבי אליעזר חולקים? הם חולקים במצב היותר מוכר של הרחבה, צמצום והרחבה, שבזה רבנן קוראים לזה כלל פרט וכלל, ואז התוצאה היא שזה כעין הפרט, ואילו רבי אליעזר קורא לזה ריבוי מיעוט ריבוי, והתוצאה היא שהוא מרבה כמעט הכל, זה במצב הרגיל של הרחבה, צמצום, הרחבה. כאן כאמור המצב הוא הפוך, יש כאן צמצום, הרחבה, צמצום, ואמרנו שרבנן דורשים את זה פרט כלל ופרט, והתוצאה היא אותו דבר מבחינתם, שמרבים רק את מה שדומה לפרט, ואילו רבי אליעזר כאן חלק. אבל נשים לב עוד פעם, מה הוא חלק? הוא לא אמר שהוא דורש את כל השלישייה הזאת, רק במקום לדרוש אותה בצורה של פרט כלל ופרט, הוא דורש אותה בצורה של מיעוט ריבוי מיעוט. לא, הוא לא השתמש בכל השלישייה, הוא השתמש רק בשניים הראשונים, המיעוט ריבוי. השלישי הרי הוא תפוס לו לדרשה של רבי אליעזר בן עזריה מהמשנה. עכשיו, עד עכשיו אנחנו, שגם לדעתו זה לא כזה משנה. הוא משתמש בשניים הראשונים, והתוצאה היא מה שהוא אומר תמיד, כשיש את השלישייה של ריבוי מיעוט ריבוי, שמרבים כמעט הכל. ככה אנחנו. אבל עכשיו מסבירה הגמרא, לא. באמת, גם לדעתו, במצב שיש לנו כאן, של צמצום הרחבה צמצום, במקרה כזה הוא יודע לרבנן שבמצב כזה לא דורשים בצורה של ריבועים ומיעוטים, אלא של כללים ופרטים. כלומר, גם הוא יודע שבעצם למצב כזה לא קוראים מיעוט ריבוי מיעוט, אלא קוראים לזה פרט כלל ופרט, וזה בדיוק כמו שרבנן אמרו, שמרבים רק את מה שדומה לפרט. זה אם הוא היה משתמש בכל השלישייה. עכשיו, בפועל, כאן כיוון שהוא לא משתמש בכל השלישייה, כי כאמור, השלישי תפוס לו לרבי אליעזר בן עזריה, יוצא שאין לו כאן שלישייה של פרט כלל ופרט, אלא יש לו רק שניים, פרט וכלל, ובמצב כזה הוא נשאר נאמן לשיטתו הכללית שהוא לא קורא לזה פרט וכלל, אלא הוא קורא לזה מיעוט וריבוי, והוא מרבה כמעט הכל. אבל עוד פעם, אם באמת לא היה לו רק שניים כאן, אלא היה לו כאן שלושה, כלומר לא רק פרט וכלל, אלא פרט כלל פרט, גם הוא היה מודל לדעת רבנן שכן אומרים כאן פרט כלל ופרט, וכן אומרים שמרבים רק את מה שדומה לפרט ולא מרבים הכל. עד כאן הנחת היסוד של הסוגיה כאן, וממילא מה שאנחנו רוצים עכשיו לדעת זה איפה באמת אנחנו מוצאים דבר כזה ברבי אליעזר. איפה יש מצב של פרט כלל ופרט, כלומר הסט המלא של כל השלישייה, שבמצב כזה רבי אליעזר הוא מודל רבנן שבאמת דורשים את זה בצורה של פרט כלל ופרט, ושהתוצאה היא כעין הפרט. תביא לי מקרה כזה. והגמרא מביאה לנו שלושה מקרים כאלו, כל אחד מתחום אחר לגמרי, וזה של רבי אבאו, רבא ורב יהודה מדיסקרטה. אז הצעה הראשונה, רבי אבאו, וזה דרשה לגבי שומר שכר. כתוב בשמות כ"ב פסוק ט', כי יתן איש אל רעהו, חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה. זה הפסוק, ומה כאן הפרט כלל פרט ומה לומדים ממנו? אז נסביר את זה לפי הגרסה של התוספות, שהפרט זה כי יתן איש אל רעהו, חמור או שור עושה, יש כאן פירוט, אז זה הפרט. הכלל זה שמיד אחרי זה כתוב וכל, אז וכל זה הכל, זה הכלל, ומיד אחרי וכל כתוב בהמה, שזה זה שוב פרט. אז יש לנו כאן פרט, כלל ופרט, ומה לומדים מזה? לומדים שמרבים רק דברים שדומים לפרט, וזה שדיני שומר שכר זה דווקא דבר שהוא מטלטל, כמו שחמור ושור זה דבר שמטלטל, וזה בניגוד לקרקע שזה לא מטלטל, ושגופו ממון, הדבר עצמו שווה כסף, בניגוד לשטר שהוא עצמו לא שווה כסף, הוא רק מייצא כסף, לכן עליהם אין את דיני השמירה של הפסוק, זו הדרשה הראשונה, וכאמור, רבי אליעזר גם מסכים לזה, כלומר שבפרט, כלל ופרט, דורשים כאין הפרט, זו דרשה ראשונה. הצעה השנייה זה של רבא, והוא מביא מתחום אחר לגמרי, וזה קורבן עולה, כתוב בויקרא א' פסוק י', ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים ומן העזים, לעולה, זכר תמים יקריבנו. ומה כאן הפרט כלל פרט? אז כתוב כאמור, ואם מן הצון, מן הכסבים ומן העזים, אז הוא אומר ככה, הצון שכתוב באמצע, זה הכלל, ולפניו ואחריו יש צמצום, לכן הם הפרטים. כלומר, לפני זה כתוב, ואם מן הצון, אז לא כל הצון, אלא רק מן הצון, רק חלק מהצון, אז זה הפרט הראשון. ואחרי הצון כתוב מן הכסבים ומן העזים, אז עוד פעם צמצום, אז זה הפרט שאחרי. אז יש לנו כאן פרט, כלל ופרט, וממילא מרבים רק את מה שדומה. אז את מה מרבים? הגמרא עצמה לא מפרטת. הראשונים אומרים שמרבים שאפשר להביא קורבן עולה רק מצון כזה שלא נעברה בו עבירה בגופו, כלומר שהוא לא נרבה על ידי אדם, רק אותו אפשר להביא. למה דווקא זה מה שדומה ודווקא זה מה שמרבים? שאלה טובה, סתכלו בראשונים. בכל אופן, זו הדרשה השנייה. הדרשה השלישית היא של רב יהודה מדיסקרטה, והוא מביא אותה כסוג של קושיה על רבא, למה אתה רבא לא הבאת את זה, וזה גם כן לגבי מאיזה בעלי חיים מביאים קורבן עולה, אותו פרק, ויקרא א', רק בתחילת הפרק, פסוק ב', רק שהפעם הנושא זה לא האם זה בעל חי שעברו איתו עבירה, אלא הפעם השאלה היא מאיזה סוג בעלי חיים. עכשיו נקדים שסתם ככה כשהתורה אומרת בהמות, זה בעצם כולל גם בהמות וגם חיות. מה זה בהמות ומה זה חיות? אז בהמות זה כינוי לבעלי חיים טהורים שבדרך כלל מבויתים, כלומר עז, כבש, שור, ולעומת זאת חיות זה בעלי חיים קשרים כאלה שהם בדרך כלל לא מבויתים, אלא הם בר, כמו צבי. עכשיו, איזה מהם אפשר להביא לקורבן? אז כתוב ככה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. ואומר רב יהודה מדיסקרטה, גם כאן צריך לדרוש את זה בצורה של פרט, כלל ופרט. כלומר, באמצע כתוב הבהמה, שזה כלל, וזה כולל לכאורה גם את הבהמות וגם את החיות, אבל גם לפני וגם אחרי יש פרט. כי לפני כתוב מין הבהמה, אז מין בא לצמצם, שזה רק מין הבהמה, חלק מהבהמה ולא כל הבהמה, זה לפני, ואחרי כתוב מין הבקר ומין הצון, שזה עוד פעם מצמצם, לא כתוב כאן צבי, כלומר חיות, אלא רק בהמות מבויתות, בקר וצון. וממילא אומר רב יהודה מדיסקרטה, גם כאן צריך לדרוש רק כאין הפרט, כלומר רק את מה שדומה לפרטים שהוזכרו, כלומר רק בהמות במובן של בהמות מבויתות, ולא חיות. ומה הוא בעצם מרבה מזה? הוא מרבה למשל שור בר, למרות שהוא עצמו לא מבוית, אבל הוא סוג במה מבוית, ולכן אפשר להביא אותו כי הוא דומה לפרט, ואילו צבי אי אפשר להביא, אפילו אם הוא כן מבוית, כי הוא מסוג כזה שבדרך כלל הוא חיית בר. זו הדרשה השלישית, בהמות כן, חיות לא. ולמה רבא באמת לא אמר את הדרשה הזאת? אומר רבא, כי כאן השימוש בכלל לא עובד טוב, כי הפרט שאחרי הוא באמת ברור, כתוב מן הבקר ומן הצון, אבל הפרט שלפני הכלל הוא יוצר איזשהו בלבול, כי כאמור הכלל זה הבהמה, ואם הוא היה כתוב בפני עצמו, היינו מבינים שהכוונה היא גם לבהמות וגם לחיות, וממילא זה שלפני זה כתוב מן הבהמה, שזה בא לצמצם, אומר רבא, אם זה מצמצם, אז לכאורה זה מצמצם את שני הדברים שכתובים בכלל, כלומר זה לא אמור פשוט להוריד את החיות ולהשאיר את הבהמות, אלא זה אמור להוריד חלק מהחיות וחלק מהבהמות, אז אם נדרוש כמוך, אז בעצם לא נגיע לתוצאה הרצויה שבהמות כן, חיות לא, אלא נצטרך לומר שחלק מהבהמות כן וחלק לא, וחלק מהחיות כן וחלק לא, וכיוון שגם רבא לא רוצה תוצאה כזאת, זה לא התוצאה נכונה, אז הוא אומר, כאן לא משתמשים בכלל הזה של פרט, כלל ופרט, אלא דורשים את זה בצורה אחרת, ולכן לא הבאתי את הדוגמה הזאת. זה רבא, לעומת זאת רב יהודה מדיסקרטה אומר, לא נכון, כיוון שהפרט שאחרי באמת מצמצם את זה דווקא לבהמות ולא חיות, מן הבקר ומן הצון, אז ממילא מזה נלמד שגם לזה התכוון הפרט שלפני, ולכן כן אפשר ללמוד מכאן רק בהמות ולא חיות, ועד כאן כאמור ההצעה השלישית, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, איפה מצאנו שגם לרבי אליעזר יש שימוש בצורת הלימוד של פרט, כלל ופרט, ומצאנו לזה שלוש דוגמאות, רבי אבאו בשומר שכר, ורבא ורבי יהודה מדיסקרטה בקורבן עולה. הסעיף השני זה בשורה השלישית בעמוד ב', וכאן, כמו שבסעיף הראשון חיפשנו דוגמה לשימוש של רבי אליעזר בפרט, כלל ופרט, עכשיו בוא נחפש דוגמה לרבנן לשימוש בצורה יותר נפוצה, וזה כלל פרט וכלל. איפה רואים שהם עושים את זה בכלל? אומרת הגמרא, בוא נראה את זה בפסוק לגבי מעשר שני. כתוב, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשחר, ובכל אשר תשלחה נפשך וכו'. ואיפה כאן הכלל פרט וכלל? אז כאן זה די בולט, הכלל זה בכל אשר תאווה נפשך, אחרי זה הפרטים זה בבקר ובצון וביין ובשחר, ואחרי זה עוד כלל, ובכל אשר תשלחה נפשך, כלל פרט וכלל, ודורשים שמרבים את כל מה שדומה לפרט. אז מה באמת מרבים ומה לא? אז הפרטים זה כאמור בקר וצון, יין ושחר. מה מייחד אותם? שני דברים. אחד, שהם כולם פרי מפרי, כלומר הם כולם דברים שגדלים ממשהו אחר שקדם להם, זה נכון גם לגבי בקר וצון, וגם לגבי ענבים, שזה יין ושחר. ודבר שני, הם כולם גידולי קרקע, שזה כמובן נכון לגבי בענבים, וזה גם נכון לבקר וצון, כי הם ניזונים מגידולי קרקע. אז זה מה שמגדיר את הפרט, וממילא עכשיו בוא נרבה דברים שדומים לפרט. אומרת הגמרא, זה בא לרבות עופות, שגם הם כמו בהמות גדלים מהקרקע, כלומר ניזונים מהקרקע, וגדלים פרי מפרי, וזה בא למעט דגים, מים ומלח, כי דגים אמנם גדלים פרי מפרי, אבל הם לא ניזונים מהקרקע, ומים ומלח אמנם הם מהקרקע, אבל הם לא ממש גידולי קרקע, והם גם לא פרי מפרי, הם לא גדלים ממשהו שקדם להם, ולכן אותם אי אפשר לקנות בכסף מעשר שני, אבל עופות כן אפשר. זו דוגמה של דרשה של רבנן לכלל פרט וכלל. אגב, רבי אליעזר שלא לומד כלל פרט וכלל, אלא ריבוי מיעוט ריבוי, אז הוא באמת ירבה יותר, והוא ירבה גם דגים, אבל גם הוא יסכים שיין ומלח לא, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי, בשליש העליון של עמוד ב', זה הסברים למבנים לימודיים שונים שראינו, גם אתמול, גם היום, ונחלק את זה לארבעה דברים. דבר אחד, לגבי כלל פרט וכלל, שלפי רבנן המסקנה של זה, זה שאנחנו מרבים את כל מה שדומה לפרט, אז שואלת הגמרא, למה בעצם צריך את הכלל השני? יכולנו ללמוד מכלל ופרט, שצריך לרבות את כל מה שדומה לפרט. עונה הגמרא, לא. אם יש רק כלל ופרט, אנחנו אומרים שהולכים רק לפי הפרט, וזהו, לא מרבים כלום. רק בגלל שיש עוד כלל אחרי זה, זה מה שגורם לנו לרבות את כל מה שדומה לפרט, זה דבר אחד. דבר שני, במצב ההפוך, כלומר לא כלל פרט וכלל, אלא פרט כלל ופרט, שגם כאן אמרנו שבסוף מרבים את כל מה שדומה לפרט, בכל אופן, גם כאן שואלת הגמרא, למה צריך את הפרט האחרון? לכאורה מספיק פרט וכלל, ומכאן נרבה את כל מה שדומה לפרט. אגב, שאלנו את זה גם אתמול, וענינו ונענה גם היום אותו דבר, וזה שאם היה רק פרט וכלל, אז היינו כבר מרבים הכל, חוץ מאולי רק מה שממש לא דומה, ורק בגלל שיש כאן גם פרט בהתחלה וגם בסוף, זה מה שגורם לא לרבות הכל, אלא לרבות רק את מה שדומה הפרט, זה הדבר השני. דבר שלישי, יוצא בעצם לפי רבנן שכלל פרט וכלל ופרט כלל ופרט זה בעצם אותו דבר. בשניהם התוצאה הסופית זה כעין הפרט. מה ההבדל? עונה הגמרא, אתה צודק, זה כמעט אותו דבר. ההבדל הוא שכשאני אומר שבתוצאה הסופית אנחנו מרבים את מה שדומה לפרט, עד כמה הוא צריך באמת להיות דומה לפרט? שכשמדובר בכלל פרט וכלל, אז מספיק שהוא דומה בדבר אחד. לעומת זאת, כשמדובר בפרט כלל ופרט, הוא צריך להיות קצת יותר דומה, כלומר בשני דברים, זה הדבר השלישי. דבר רביעי, יוצא בעצם שפרט וכלל ומיעוט וריבוי זה בעצם אותו דבר. כי הרי אמרנו מקודם בדבר השני, שאם היה רק פרט וכלל, היינו מרבים הכל, זה מצד אחד. ומצד שני, אמרנו מקודם בדעת רבי אליעזר, שכשיש מיעוט וריבוי, כמו במקרה שלנו, של נזיר, אז הוא גם כן מרבה כמעט הכל. אז בעצם מה ההבדל? עונה הגמרא, אתה צודק, הם די דומים, אבל בפרט וכלל מרבים קצת יותר מאשר במיעוט וריבוי. כלומר, לו יצויר שבנזיר היה רק פרט וכלל, שוב, אני אומר לו יצויר כי זה לא המצב, בנזיר יש פרט כלל ופרט, אבל לו יצויר שלא היה את הפרט האחרון, אלא רק פרט וכלל, אז רבנן היו מרבים הכל, כולל אפילו העלים הקשים. לעומת זאת, לרבי אליעזר, שדורש בצורה של מיעוט וריבוי, הוא מרבה כמעט הכל, אבל הוא לא מרבה את השבישתה, שזה הענפים הקשים, וכאן אומרת הגמרא שהוא גם לא מרבה את העלים, כשהכוונה היא לעלים הקשים, זה לא. אז עוד פעם, פרט וכלל ומיעוט וריבוי הם די דומים, אבל פרט וכלל מרבה יותר מאשר מיעוט וריבוי, זה הדבר הרביעי, ובזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן הסעיף השלישי של השיעור, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון אמרנו שגם רבי אליעזר מודה שכשכן יש מצב של פרט כלל ופרט, אז גם הוא מודה שדורשים את זה בצורה של פרט כלל ופרט ולא מיעוט ריבוי מיעוט, וממילא גם הוא מודה שהתוצאה היא שמרבים את כל מה שדומה לפרט, וחיפשנו דוגמה לזה והבאנו שלוש דוגמאות. אחד זה רבי אבאו לגבי שומר שכר, שכתוב חמור או שור עושה זה פרט, וחול זה כלל, במה לשמור זה פרט, ומרבים את מה שדומה לפרט, מטלטל וגופו ממון. דוגמה שנייה, רב אמר לגבי קורבן עולה, ואם מן הצון, מן הכסבים ומן העזים, אז ואם מן זה פרט, הצון זה כלל, מן הכסבים ומן העיזים זה פרט, אז מרבים את מה שדומה בזה שלא נעברה עבירה בגופו. ודוגמה שלישית, רב יהודה מדיסקרת, כתוב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, גם כן לגבי קורבן עולה, שהבהמה זה הכלל, ומין ומין הבקר והצון שלפני ואחרי זה הפרטים, ומרבים דווקא בהמות ולא חיות, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הבאנו דוגמה לשימוש המאוד נפוץ של כלל פרט וכלל, וזה ממה עושים עם הכסף של מעשר שני. אז בכל אשר תאווה נפשך זה כלל, בבקר ובצון וכולי זה פרט, ובכל אשר תשלחה נפשך נפשך זה כלל. וממילא מכאן לומדים שזה צריך להיות דומה לפרטים, וזה שזה פרי מפרי וגידולי קרקע, ולכן עופות כן, אבל דגים ומים ומלח לא. וסעיף שלישי, ראינו עוד ארבעה הסברים לגבי המבנים השונים שראינו, וזה דבר אחד, כלל פרט וכלל זה עובד ככה רק בגלל שיש גם כלל לפני וגם אחרי, ולכן מרבים את מה שדומה לפרט, אבל אם לא היה את הכלל אחרי, אז היינו נשארים רק עם מה שבפרט. דבר שני, בפרט כלל ופרט, גם כן, אם לא היה את הפרט שאחרי, היינו מרבים הכל. דבר שלישי, לפי רבנן, מה ההבדל בין כלל פרט וכלל לפרט כלל ופרט? ההבדל הוא שבכלל פרט וכלל מרבים קצת יותר, כי מספיק דמיון בדבר אחד. ודבר רביעי, מה ההבדל בין פרט וכלל לבין מיעוט וריבוי? וזה שפרט וכלל מרבים יותר. כל טוב.